ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פרק האורג שלא לחינם בחרתי בה לפני שבועיים במוצאי שבת הסתלק לבית עולמו מורי ורבי, אחד ממוריי ורבותיי, בדלו אחים לחיים ארוכים, גדול הדור באמונה ובמחשבה, רב מוישה שפירא, ממש גאון עולם בכל תחומי התורה, אבל הרבה מאוד, אבל הרבה מאוד מאוד בכל התחומים של אמונה ומחשבה. ואני כאילו, אני מרגיש על עצמי שאני באיזשהו אבל מסוים. אני מרגיש, זאת אומרת, 27 שנים זכיתי לשמוע אותו, ואין כמעט, אין כמעט נושא במחשבת היהדות. זאת אומרת, רק שאני אשתף אתכם בחוויה, ביום שישי שעבר, שאל אותי הרב טאו, אם הכרתי אותו. אז אמרתי לו, אמר לי, מה, 27 שנים שמעת אותו? אמרתי לו, כן.
מה זה שם? מה, בשיעור?
מה?
איזה שיעור?
בשיעור, כן, בימי חמישי בלילה. איפה,
פה ברוב
או משהו? לא. גלגל בהרבה מקומות. הוא ייצר את כל תנועת התשובה בארץ, אורי זוהר, איקה ישראלי, כל האנשים, אבל פשוט גאון עולם. ידעתי שרבי יעקב כץ, כשהוא שמע שהוא נפטר, ברך עליו ברוך דיין האמת בשם ובמלכות, לא סתם. וזכיתי גם, בכל אופן, 27 שנים גם יוצרים קרבה. אז ביום ראשון בבוקר, אז הרב טאו שואל אותי ביום שישי, הכרתי אותו, אז אני אומר לו זה וזה, הוא אומר לי, יש לך ספרים שלו או משהו? אז אמרתי לו, הוא לא כתב, אבל יש תלמידים. שלחתי לו עם אחד הילדים, 3-4 ספרים, אני יודע גם עיקרי אמונה, ופרשיות שבוע וחגים, הוא בא אליי ביום ראשון בבוקר, הוא אומר לי, כזה עומק במערל, עכשיו הרב טאו הוא גם כן לא יהודי שנולד אתמול, אז זה פשוט, מה זה יהודי שחי עם המערב ועם הרמב״ם ועם החסידות ועם כל העניינים כולם, וזהו. אז אני עכשיו, זה יהודי שבעולם החרדי, כשבאתי לנחם שם, אני צריך להסביר, כאילו אני לא מכיר, הכרתי אותו, לא מכיר את ילדיו, את משפחתו, אז אני כאילו מרגיש קצת שאין לי איפה לבטא את האבל שלי. אז חשבתי שנלמד פה את הגמרא בשבת על העניינים הללו. אז יש פה מימרה בשבת בקופי עמוד ב', כפי שאמרתי, זה גמרא בפרק ההורג, וזה שוב מקיים את אותו וורט גדול של רב צודק, שכל אגדה מופיעה במקום שראוי לה בגמרא. זאת אומרת, זה לא סתם. רב צודק אומר את זה בפרי צדיק לערב יום כיפור, ובעוד מקומות שחזם, כשהם סידרו את האגדות, אז הם שיבצו אותם במקום הראוי להם. ומכיוון שהגמרא בפרק ההורג מדברת על תפירה בשבת, אז היא דנה מה קורה על הקוראה בחמתו, האם הוא עובר על איסור, אבל הוא רוצה להרגיע את עצמו, ומתי אדם קוראה בגדים כשהוא אבל רחמנה ליצלן. אז אגב, זה מביאה הגמרת המימרה הזו. יש פה 3 מימרות, שאני מקווה שנספיק לדון באחת מהם היום, ובעזרת השם זה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי. עכשיו קודם כל, אני רוצה שנדבר על זה קצת, מה אתם מרגישים במימרות הללו. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן, ומניחן בבית גנזיו, שנאמר, נודי ספרת, אתה, או נודי ספרת אתה, שימה דמעתי בנודיך, הלא בספרתך. זאת אומרת, זה שיעור רב גילאי הרי.
לא, הוא שבוש.
זה שיעור רב גילאי.
מ-0, הגענו לרמה הזאת.
אנחנו, הלוואי שהוא היה שבוש, אנחנו מאוד מאוד מחכים לשבושים. אנחנו נגייס אתכם, אתם תפסיקו לצחוק על זה.
אנחנו בשבושים. שיעור א',
אז זה פסוק, זה פסוק שאומר אותו, זה פסוק שאומר אותו דוד המלך, נודי ספרת, אתה שימה דמעתי בנודיך, לא בספרתך. אמר רב יהודה, אמר רב, כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו, שנאמר, ויקברו אותו בגבול נחלתו בתמנת סרח אשר בהר אפרים, מצפון להר געש, זה פסוק שקשוב על יהושע, מלמד שרגש אליהם הר להורגן. מימרה שלישית, אמר רבי אברה ואמר רבי יוחנן, כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים. מידה כנגד מידה, שנאמר, קראנו את זה בהפטרה הבוקר, בססעה בשלחה תריבנה. זאת אומרת, שאה כנגד שאה, בססעה בשלחה תריבנה, הקדוש ברוך הוא משלם לו מידה כנגד מידה. אז בהתחלה חשבתי שנוכל לעסוק בכל המימרה, אבל כשנכנסתי בסוף השבוע לפרשה הזאת, ראיתי שזה פשוט מים שאין להם סוף, ואמרתי, בוא נעסוק במימרה הראשונה, בוא נראה מה יש בה, דברים מופלאים ממש בהבנת העניין. אז קודם כל אני שואל אתכם שאלה, זו אגדה או זה הלכה? מה כתוב פה? מה שכתוב פה זה אגדה או זה הלכה? עכשיו אנחנו לומדים אגדות חז"ל של המסכת במוצאי שבת, עכשיו זו אגדה שהעין יעקב מביא אותה, העין יעקב מביא אותה בחלק של אגדות חז"ל.
אז כמה גדולים המערשה יפרש אותה?
מה זה? המערשה, כן, תכף נראה את המערשה. המערשה מפרש אותה.
א' זה אגדה.
א' זה אגדה בבית משלחות.
נכון.
א' זה אגדה.
מה שהרב כתב א'.
מה זה?
א', מה שהרב...
כן.
זה אגדה. אין פה משהו הלכתי.
אין פה משהו הלכתי?
אולי שצריך.
כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן.
לא שצריך
לבכות. הנה, תסתכל למשל במקור מספר 2, אני מקדים את המאוחר. הרמב״ם בהלכות אבל, כל המתעצל בהספדו של חכם, לא יודע למה הרמב״ם שינה את הסדר, לא הספקתי להסתכל בנושא הכלים של הרמב״ם, כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים, וכל המתעצל בהספד אדם כשר ראוי לקבור בחייו, אלה שתי המימרות שאחר כך, והמימרה הראשונה, וכל המוריד דמעות על אדם כשר, הרי שכרו שמור על כך אצל הקדוש ברוך הוא.
כל המתעצל בהספד אדם כשר, אין לנו פה מתעצל בהספד אדם כשר.
נכון, המוריד דמעות על אדם כשר. נכון.
התעצלות על ההספד.
ואני לא רוצה להגיד לכם כמה יגעתי למצוא, יש לי שורה של מראי מקומות, מה זה אדם כשר? מה זה אדם כשר? תכף נראה, יש פה כמה דברים שמצאתי. בשיעור הזה גמרתי עם הלשון בחוץ.
אתה צריך להיות גאון בשביל אדם כשר.
אני אמרתי את המילה גאון? אני שואל, אבל מה זה אדם כשר?
שהוא עושה עבירות אולי? כל אחד עושה, אבל כאילו...
לא, אז יכול להיות, מה זה הגדרה? תכף נראה, תכף נראה מה זה הגדרה של אדם קשה. אז...
כל אדם שלא ידוע שהוא עשה איזה משהו...
יופי, מצוין מה ששמואל אומר. כל אדם שלא ידוע לנו... נכון, גם זה יכול להיות, בהחלט.
אז כמי על החתונה.
מה?
לעשוסים ידועות,
כל ה... כן, בסדר. אוקיי, אז עכשיו... איך אנחנו מתחילים להתבונן בדבר הזה? אז רשי אומר, נודי ספר תעתה, לשון לנוד לו, לנוד זה לבכות, ויגברו אותו ביהושע, רגש עליהם ההר שלא יסבדו כראוי, מידה כנגד מידה. הוא לא נתאבל שתקצרו ימי החכם, אף לחייו לא יחושו מן השמיים, אמרתי, לא נגיע לשתי המימרות הללו. בכל מקרה, אז קודם כל יש לנו פה ספק, כי השולחן ערוך למשל, השולחן ערוך לא מביא, באין מצווה ותורה או שמציינים את כל הזה, הוא לא מביא את העניין של לבכות על אדם, שזה הלכה. זה נכון הוא שמה שכן מצאתי, שמה שהוא מביא פה על אדם כשר, אז בשולחן ערוך ויורה דעה בשין מם סעיף קטן וב, יש חיוב של קריאה, שצריך לקרוא על אדם כשר. זאת אומרת, כתוב פה בשולחן ערוך, שיורה דעה שין מם, אז כתוב ביורה דעה בשין מם בסעיף וב על אדם כשר, וזה מה ששמואל אמר קודם, שאינו חשוד על שום עבירה ולא על שום ביטול מצווה ולא סני שום עני, זאת אומרת כאילו לא אין לו סונים, כאילו לא שמענו עליו איזה דברים שאינם טובים, אף על פי שאינו גדול בתורה, אף על פי שלא עמד בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוא עליו, והוא שומד שם במיטה לקבורה, ותלמידי חכמים פטורים מקריאה הזו, ויש אומרים, ואין חייב, הרי מה, לא חייב לקרוא על אדם כשר, אלא אם כן עומד עליו בשעת יציאת נשמה, אבל חייב לבכות ולהתאבל עליו, אז כן יש פה, אבל חייב לבכות ולהתאבל עליו, אבל לא, זאת אומרת, הרי מה מביא את זה? לא השולחן ערוך.
אבל גם, זה חייב.
והרי מה כותב בחייה?
אבל זה גם יותר
כן.
לא כתוב פה שחייב לבכות עליו.
כתוב כתוב ראוי. נכון, נכון. עכשיו...
צריך לבכות על כל אדם ש...
בסדר, מה פוסקים הלכה? אני רק רוצה להיכנס טיפה לעניין. דרך אגב, אני עמדתי בלוויה של רבי משה שפירא בכניסה לבית המדרש, אלפים אלפים, אין לכם מושג, יהודי שלא היה ראשי ולא היה כלום.
מה הוא היה? תלמיד חכם...
אבל תלמיד חכם ברמות בלתי נתפסות.
איזה ישיבות?
הוא למד במי, הוא למד בפוניביץ', הוא למד בחברון, הוא למד אצל הרב מבריסק, הוא היה בדיוק בן 82, הוא נפטר. מה זה? כן, כן, דיבר עליו הספד, אבל להבין במה מדובר, במי מדובר. יהודי שאומרים עליו שבכל עמוד בשס שפתחת יכול להעביר שהוא כללי. בזה הרגע. זה הרמות של האדם. אז עמדתי שם ליד, אז עמדתי שם, זה היה בעשירי בטבת, לכן לא הייתי בזה של הישיבה. עמדתי שם בלוויה, ניגש אליי, ואני עומד שם, עומדים ויש מספידים וכו' וכו'. ושואל אותי, יהודי, אתה יכול לעזור לי? יהודי שעומד עם פרק ארוך, יהודי שעומד שם עם פרק ארוך, ומיל היה שם קור אימים, ואני בדרך כלל, טוב, לא חשוב מה שזה, בקיצור, אומר לי, אתה יכול לעזור לי? אני אומר לו, כן. אני הייתי בהלם, הוא הוציא מהכיס סכין יפני צהובה גדולה, כמו שיש לכאלה שעושים מזגנים, ועושים זה וזה, הוא אומר לי, תעזור לי, והוא קורא את הפרק שלו, ואני אומר לו, סליחה, כאילו, מי אתה? כאילו, לא פגשנו, לא ראינו, לא כלום. הוא אומר לי, אני 40 שנה לומד אצלו, הוא בנה את כל העולם שלי, וממש בירך ברוך, אני לא העזתי, כאילו, אמרתי, מה אני, איך אני אעשה דבר כגון זה. אבל, אז לכן אני אומר, רק נברר פה. מה שיש לנו בברייתא, יש לנו כאן שתי פעולות. יש פעולה של בכי, ויש פעולה של הספד. מה ההבדל בין השניים הללו? מכל מה שחיפשתי במפרשי התורה, ויבוא אברהם לבכות לשרה ולבכותה, הרבה פעמים בתנ"ך יש את הצירוף הזה של בכי והספד. ויש פה הגדרה נפלאה מאוד בכתב והקבלה. אני אומר פה במאמר המוסגר, מי שלומד פרשת שבוע, מי ש... כמו שדיברנו בסעודה שלישית, עד כמה חשוב להשקיע בזה ולדבר בזה ולעסוק בזה בשבת, אז תדעו, יש פרשנים, למשל, אתה מחפש פרשנות של מילה, או איזה מושג או משהו כזה, אתה תמצא את זה במלבין, בנציב, ברב הירש, בכתב ובקבלה. אלה הפרשנים שזה, אתה מחפש רעיונות, או יש לך ברב הירש, יש לך ברמב"ן, רש"י יפרש את הדברים כדי שתוכל להסתדר איתם, זאת אומרת, אתה צריך לדעת איפה, מה אתה מחפש, וממילא לדעת איפה לנבור ואיפה להגיע, כי אחרת אתה שעות חפש, תגיד, אף אחד לא מדבר וכו' וכו'. אז באמת חיפשתי מה זה לספוד לשרה ולבכותה. אומר הכתב והקבלה, הגדרה שיכולה לעשות לנו סדר בראש. אני במקור 3. לספוד לשרה ולבכותה. בכי רגיל לבוא קודם ההספד, והיה ראוי לומר לבכותה ולספוד. זו שאלה שכולם מעוררים אותה, פרשת חיי שרה. אמנם, לפי שהבכי יורה על הצער בבחינת אפיסת המת, וההספד הוא סיפור שבחיו להרגיש הנשארים מה שאיבדו. בכי, אדם בוכה לעצמו. אדם בוכה לעצמו על מה שחסר לו, על האפסות הזאת שחסרה לו. הספד זה להודיע ברבים את מה שחסר. זאת אומרת, הבכי הוא עניין פרטי. במקום אחר אומר הכתב והקבלה, בכי מנשון מבוכה. אתה הולך ברחוב, אתה רואה ילד קטן בוכה. למה הוא בוכה? הוא פתאום איבד את היד של אבא או של אמא, אז הוא במבוכה, הוא נבוך, הוא בוכה. זה אותה מילה בעברית, בהטיות השונות. תגובה של מצב של העדר, של חוסר. הוא פתאום לא רוצה את היד של אמא שלו, אז הוא בוכה. אין לו סיבה לבכות, כי הכל בסדר, אבל הוא בוכה כי הוא נבוך. אותו דבר, כשמישהו חלילה, כשמישהו מת, אז בוכים, כי הקרובים אליו בוכים, כי הוא חסר להם, אין להם אותו. הספד זה לבוא ולהודיע את החיסרון הזה ברבים. אז אנחנו עכשיו עוסקים רק בקטע הראשון. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה, כל המוריד דמעות על אדם כשר, נחשוב, אדם בוכה על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן, סופר את הדמעות הללו, ומניחן בבית גנזיו, בבית הגנזים של ריבונו של עולם, הוא מניח את הדמעות האלה. איזה דבר עוצמתי ביותר, שנאמר, מה זה אומר? נסביר. נודי ספרת, תעשים הדמעתי בנודיך, לא בספרתך. אז עכשיו ראינו מה זה בכי ומה זה הספד, ראינו את מה שכותב הרמב״ם, כל המוריד דמעות על אדם כשר, שזה ציטוט לשון הגמרא, כל המוריד דמעות על אדם כשר, אז הוא לא נכנס לכל הגמרא, הרמב"ם הוא ספר הלכתי, הרי שכרו שמור על כך אצל הקדוש ברוך הוא. זה מה שנקרא נודך, זה כלי שבו מחזיקים את הדברים הלכים, מה שנקרא אצלנו היום בקבוקים, ואנחנו מוצאים גם בתנך את הביטוי נוד בנון א' ד', שזה מאור או מאיזשהו דבר גמיש שבו שומרים את הנוזלים, והרמב״ם אומר, הרי שכרו שמור על כך אצל הקדוש ברוך הוא. עכשיו, יש לנו גמרא נוספת במועד קטן, והגמרא היא במקור מספר 4, ואי אדם כשר הוא, חיוב ומחייב למקרא. וזה מה שהשולחן ערוך אמר פה, הביא פה על אדם כשר שאינו חשוד, יש עניין לקרוע, וממשיכה הגמרא ואומרת, דתניא, מפני בבניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים, כדי שיבכה ויתאבל על אדם כשר. יבכה ויתאבל? ערבון הקשה כלמיני. מה זאת אומרת? אדם מת והוא לא בכה, אנחנו לוקחים ממנו ערבון את הבנים שלו? אלא מפני שלא בכה ויתאבל על אדם כשר. שכל הבוכה הוא מתאבל על אדם כשר, מוכלים לו על כל עוונותיו בשביל כבוד שעשה לו. זאת אומרת, איזה מדרג, איזה עניין. כשלהיות אבלים על אדם כשר, אדם כשר יסתלק מן העולם, אז זה עניין, זה לא... אני אומר, אנחנו היום, שאלתי פעם את גבי שיינין, הוא יצא לפנסיה עכשיו מחברי קדישה, כמה אנשים, כמה לוויות יש בירושלים ביום?
הרבה.
מה זה?
מסתמך.
אז הוא אמר לי שבימי ראשון יש בערך 12, כי זה מיום שישי בערב וכו' וכו', וביום רגיל 7, 8 או משהו כזה.
מה זה?
זה המון.
הייתי בטוח איזה 50 או משהו כזה.
7-8, מה?
הייתי בטוח איזה 50.
לא יודע.
50 אנשים יפים.
לא, זה לא יגיע.
אולי בכל הארץ.
אולי בכל הארץ. בכל הארץ, כן.
אולי. אז הפשט הוא שזה... זה עניין. עכשיו, יש... אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של העניין הזה? תדלגו לרגע לעמוד השלישי. יש מאמר במאמרי הראיה שנקרא הספד על אדם כשר. ואני לא יודע על מי זה נאמר. זאת אומרת, לא כתוב בשום מקום על מי אמרו את ההספד הזה. אבל הרב קוק כתב את העניין הזה, וזה טיפ טיפה מכניס אותנו לסוגיה. לכל זמן ועת לכל חפץ אמר הקהלת, וגם את ספוד, צריך האדם לדעת שכל מאורע שמזדמן בעיתו ובזמנו, יש להשתמש בו להשכיל ולעיתים להוציא ממנו טובה מוסרית. ובאשר האלוקים עשה שיראו מלפניו, בתכלית הבריאה היא הטבת המעשים בהנהגה הכללית והפרטית, ישנם על פי השגחת השם יתברך מקרים כאלה שהם פועלים יפה על המצב המוסרי, אם נתייחס להם כראוי, וצריך שלא נעזוב את הזמנים הללו מפני להוציא מהם את התועלת הרצויה. אם יש אבלות, אם יש צער, צריך מתוך הצער הזה אפשר להגיע למשהו, אפשר להרוויח משהו בעבודת השם, שלא הכל יהיה מצוות אנשים מלומדה. אחד מאלה הוא מקרה המוות, ביותר מיטת אדם חשוב רחמנה לצלן. תכלית ההספד היא להשמיע דברים הפועלים על האדם לשום ליבו על תכלית החיים, באופן שיעשה עליו רושם יפה להישיר ברכי חייו גמור. מה אפשר שמספידים אדם גדול? אומרים, יש מה ללמוד מהמעשים שלו, יש מה לקחת מהנפטר הזה, מה אני הקטן, לוקח מהנפטר הזה, מה אני יכול לקבל ממנו? בימים הראשונים היה עניין ההספד נהוג לאו דווקא במקרה מצוין מאוד, והחיוב שחיוונו חזן להספיד לא היה דווקא על גדולים מצוינים, כי עם כל המוריד דמעות על אדם כשר. התואר אדם כשר, מה שדניאל אמר קודם, כמה שכיח היה בימים מקדם, ובאבונותינו הרבים על זה ודאי יש לנו לבכות, שלפי מהלך ירידת הדורות, נעשית מציאות אדם כשר יותר ויותר יקרה ובלתי שכיחה. לא מוצאים אדם כשר. אדם כשר זה לא דבר כל כך פשוט. זאת אומרת, אני זוכר שאבי זיכרונו לברכה פעם חזר מאיזה הזכרה למישהו וזה, אז הוא אומר, עמד לידי אחד מבני המשפחה והתלונן, למה כתבו במצבה שהוא היה אדם ישר, ענב וישר. אז כתבו על המצבה של אותו פלויני שאבי, זיכרונו לברכה, אבא הזכרה שלו, אדם ישר וענב, או ענב וישר או משהו. אז הוא אומר לי, תשמע, מה זה, אדם גם ענב וגם ישר, מה צריך יותר מזה? מה הם מתלננים? כאילו, מה יהודי צריך? זה בסדר גמור. על כן עכשיו עוד יותר יש לנו להוקיר את המקרה של ההספד כראוי. אמנם במצב של חיים מתוקנים, תוכן החיים יקר וחשוב יותר, ובבריאות הגוף והנפש מתרגש האדם כראוי לו במה שצריך להתרגש. על כן, היה כל אחד מתעורר בנקל להוריד דמעות ולהספיד גם אדם כשר מצוי. סתם יהודי ברחוב, שכן שלך, קרוב שלך, משהו שאתה מכיר, אדם כשר, להצטער על זה. אבל בעוונותינו הרבים, בנפילת הדורות, בחלישות הכוחות הגופניים והנפשיים בעול החיים הקשה, אין אהבת החיים עומדת ברום העלתה, ולעומתה באה זולות החיים, מפני הציפייה הפנימית על הריקנות שבחיים, שאין כל אחד מוצא טעמים מספיקים שהחיים יהיו יקרים לו בשביל המבט המוסרי, כי מפני הנטייה באמית אנשים חיים בשביל לחיות, ועל כן לא תוכל הנפש להתעורר בשעה שהבהמה נכנעת בעת שקץ האדם לפניו, ובזמן הזה התעורר האדם רק שמזדמן לפניו איזה יתרון ומעלה בלתי שכיחה שהייתה נמצאת בנפטר מה שהיה למותר בימים הקודמים. אומר הרב קוק, כשאנחנו נפגשים בגמרה הזאת, הוא לא מדבר על הגמרה הזאת, תכף נראה מה הוא אומר בעינייה, שם הוא כן נפגש, זה כמעט הדפים האחרונים של עינייה. כל המוריד דמעות על אדם כשר, אז אומר הרב, שהיום אתה אומר, פלויני נפטר, הוא היה אדם גדול, מה אני יכול לקבל ממנו? אבל זה גישה מוטעת, כי בעצם החיים, אדם שהוא אדם כשר, זה פלא פלאים, יש הרבה מה ללמוד ממנו. אני אומר, נחשוב על אדם שיש יהודים כאלה, שעשרות בשנים הוא בא לתפילות במניין, והוא לומד והוא עושה, עכשיו הוא לפרנסת עוסק בכל מיני דברים. זה מה, זה לא דבר מופלא? זה לא דבר מיוחד? זה לא דבר שצריך להוקיר אותו ולכבד אותו? זה אדם כשר. אז אומר הרב, אדם כשר במובן הרגיל, במובן הדור הישן היקר לנו, הוא איש, יש פה הגדרה, שהיה ירא שמיים, רגיל בבית המדרש, קובע עיתים לתורה, מכבד את התורה בכל ליבו, מתייגע ביגיעות עצומות כדי להעמיד בית בישראל שיש בו תורה, אדם כשר כזה היה הנפטר זכרו לברכה. אני לא יודע מי זה אבל, זאת אומרת, על מי הוא כתב את זה? אני אשאל אולי את הרב אדרי, את הנפטר, הם מסתובב, יודעים איפה זה התפרסם.
כתוב בסוף?
לא כתוב. חזל נסתפקו, היי אספדה יקרא דחיו יקרא דשחווה. האם האספד זה כבוד המתים או כבוד החיים? עוד מובן פנימי יש לדברים הללו, לבד מהמובן הכבוד החיצוני, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן, ומניחן בבית גנזיו. הספירה של הקדוש ברוך הוא היא ספירה איכותית. שילה, אני מבקש להתנהג יפה. פה שיעור, יש פה כללים. הספירה של הקדוש ברוך הוא היא ספירה איכותית. זאת אומרת, דמעה של אדם כשר, זה נראה לי בגללך, הרבה פעמים זה תלוי בבייביסיטר, זה לא... הספירה של הקדוש ברוך הוא היא ספירה איכותית, יותר מאותה מספירה כמותית. כי מה כתוב? כתוב שהקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות, סופר את הדמעות ומניחן בבית גנזיו. זאת אומרת, אתה סופר משהו, אף אחד לא סופר את תפוחי האדמה, אף אחד לא סופר עגבניות. אבל כל אחד סופר כסף, כי זה משהו איכותי. אז הדמעות הללו, כל דמעה היא איכותית. למשל, אדם כשר שיש בו מעלת ירא שמיים, מעלת מכבד את התורה, מעלת בר אבהן שהלך בדרכי אבותיו, שכל דבר מאלה בפני עצמו ראוי להוקיר, והדמעות שהן תולדות רגש הלב, המתגעגע אל היקר והאהוב לו, יש להם מעלה כפולה, שנספרת לפי כל אחת מהתכונות היקרות שנמצאו בנפטר. יש באחד המקומות אצל יצחק קוטנר בפחד יצחק לסוכות, או במאמרים. אני חושב שזה במאמרים, לא בפחד יצחק הרגיל, שהוא מדבר שיש דמעות של שמחה, ויש דמעות של עצב. למשל, לפעמים אדם מרוב שמחה, כאילו, זה הרגשת הלב, דמעות זה הרגשת הלב, מרוב שמחה, אדם בוכה, אדם באיזה, אני יודע מה, אדם זוכה לברית ראשונה של אחד הילדים שלו. הוא לא בוכה מעצב, הוא בוכה מהתרגשות, כאילו משמחה, מה?
דבר של התרגשות.
כן, נכון. אמנם ההנחה בבית גנזיו, אבל אם הקדוש ברוך הוא שם את הדבר הזה, המורה מחרים את זה, זה עכשיו אצלי, תבוא בהפסקה עם חתימה של ההורים, תקבל את זה. אז אמנם ההנחה בבית גנזיו, זאת אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא מניח את זה בבית הגנזים, מה יש בבית הגנזים? תבאר כי לא לשוון הדמעות, הדמעות הן לא מיותרות, הקדוש ברוך הוא אוסף אותם ושם אותם בבית גנזיו, בכספת שלו, הן פועלות לרקח את הלב, להעיב דרכי יושר על הבריות. פעולת הרושם שבלב כפולה היא בערך האהבה והכבוד שלנו מרגישים לשרידים, בעלי בתים יראי השם שמבני הדור הישן. והנה הגגויים צריכים לפעול גם כן למעשה. אמנם בהשתנות הדורות ותנאי דרכי החיים תישאר לפעמים האהבה והגעגועים לקראת הדרכים הישרים של בני דור העבר, בגדר אהבה רוחנית לבד. אמנם גם האהבה הזאת תפעל על כל פנים להתקרב יותר לצד הטוב והקשר שבדרכי החיים של דור העבר. אבל אם לא תוכל לפעול במעשה פעולה מורגשת, תתייחס בתור יקרא דשחבא. אכן לאותו, בקיצור הוא אומר פה מה שהוא אומר על אותו נפטר לגבי המנוח, ערך דרכים וכו' וכו'. אז קודם כל הרב קוק אמר לנו מה זה אדם כשר, ובית הוא אמר לנו מה הפשט של הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזד. אחד הדברים שיפיינו את רמוישי שפירה זה לדייק, אין מילים מיותרות, לדייק בכל מאמר ובכל עניין, כל המוריד דמעות על אדם כשר הקדוש ברוך הוא סופרן. מה משמע שכתוב פה? הוא מניחן בבית גנזיו, זאת אומרת שהדמעות הללו הם משהו, הם משהו מיוחד, הם משהו שפועל, הם משהו של, שזה מיוחד לאדם כשר, שאתה מרגיש את מה שיש ואת מה שאין. אם אנחנו ממשיכים הלאה, אומר המהרש"א, למה צריך להגיע למצב שאדם מוריד דמעות על אדם כשר? סתם אדם שמת לא צריך להצטער על זה? איך מורינו ורבינו הרב הדרי רגיל לומר, באים ואומרים על פלוני שהוא חולה מאוד, אומרים טוב הוא כבר בן 85, אז הרב הדרי אומר לא הבנתי, בגלל שהוא בן 85 הוא חייב מיטה? כאילו מה אתה רוצה ממנו? מה נעשה לו? אז הוא בן 85, אז מה? צריך להרוג אותו? הוא לא חייב מיטה, הוא יכול לחיות גם יותר. אז אומר המהרש"א, שימו לב בחמש, משמע לי דלא אי ראי קרא, אלא במוריד דמעות על מת, דבלאו הכי אסור להצטער ולבכות, דלא הותר בכייה אלא למת. זאת אומרת, האדם, ואני חושב, אני שוב מזכיר את הרב הדרי, כי הרב הדרי אמר שלעולם אין בכתבי הרב קוק את המילה מצטער. כאילו, אסור לאדם להצטער. זה מדרגה רוחנית מסוימת, אדם כאילו הפסיד משהו, נאבד לו משהו, נעלם לו משהו, לא מצטער. זה, זה, זה משהו אחר. ועניין שספרן הקדוש ברוך הוא מניחן בבית כנזל, לא מצטער, להצטער זה כאילו לחלוק על הקדוש ברוך הוא בהנהגת העולם. אני אומר, הלכת ברחוב, נפלת. עכשיו יש לך כאבים, אתה צריך ללכת לטרם, אתה צריך את כל זה. אז אתה יכול להגיד, אני מתבונן למה זה קרה לי. אבל אני לא נכנס עכשיו לדיכאון ולצער ולעניין וכו', כי יש לקדוש ברוך הוא הנהגה בעולם. אז אומר המהרש"א שספרן הקדוש ברוך הוא, הוא מניחן בבית גנזיו, רוצה לומר, ומחשיב לבכלל יראת שמיים, כדי אמרינן, איזה הברקה במהרש"א. הרי הגמרא בברכות אומרת, אין על הקדוש ברוך הוא באוצרו אלא יראת שמיים בלבד, נכון? זה מה שיש לקדוש ברוך הוא באוצרו, רק יראת שמיים. אז אם את הדמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא לוקח ושם בבית גנזיו, זאת אומרת, זה דמעות של יראת שמיים. זה דמעות שאדם בוכה, זה דמעות של יראת שמיים שעליהם האדם בוכה. עליהם הוא מצטער, אז שם הקדוש ברוך הוא שם את הדברים הללו. כולנו מכירים את השפת אמת מדבריו על התורה, איך אפשר לזוז בלעדיו, אבל על סדר מועד וחלק קטן מקרות שאם יש לנו שפת אמת על השס. והשפת אמת על השס בגמרא שלנו מאיר על דברי המהרש"א ומועיד בכל הדברים הללו. אני זוכר שלפני, זה עוד היה בבתי מחסה, רב אביגדור היה באופן קבוע בא לשיחות של הרב הדרי בימי חמישי בשש וחצי. כל שנה הרב הדרי היה, הייתה סדרה כאילו על מה הוא מדבר איזה. ושנה אחת למדו בישיבה שבת. זה היה שם, זה היה בבתי מחסה, אפילו לא בגלגולים פה למטה. לפני הרבה שנים. והרב הדרי אמר משהו בשיחה בשם השפת אמת. ורב אביגדור ניגש אליו תמיד אחרי השיחה, הנה משיב לרב הדרי, הייתה איזה התקהלות, זה בחור וזה בחור והשלמות ועניינים. ואז היו מתפללים מיירים. אז זה היה תמיד ביום 56.5. אז זה היו בשנים האלה, רב אביגדור היה יושב בישיבה שלושה סדרים ביום. אז אחרי השיחה הוא ניגש לרב הדרי, משהו התווכח איתו על השפת אמת. ופה ושם בקיצור נהיה, והוא אמר בכו, והרב הדרי אמר בכו. בסוף הרב הדרי אומר לו, אבל כבודו עליו מלמד שפת אמת על מסכת שבת. אז רב אביגדור אומר, בטח שפת אמת על מסכת שבת זה משהו. אז הרב הדרי אומר לו, זה אותו שפת אמת. הוא גם כתב את זה על התורה. וזה הסתיים הדיון. אז כתוב בשפת אמת על שבת, כתוב בשפת אמת על שבת ככה, בגמרא, המוריד דמעות נודי ספרת, יש לראות, איכן מרומז בכתוב כאן, שהוא על אדם, וכמו שכתב גם כן במערשה בחידושי האגדות, היין שם. וגם מכאן מצינו שהוריד דוד דמעות על אדם כשר, ושמה היינו עד בכה על אבנר ועל שאול שבכה, יש לומר משום דמלך אבי. מי אומר שדוד על כל אחד היה מוריד דמעות? הפסוק הזה נאמר על דוד, נודי שפה אתה, אתה שימה דמעתי בין עודיך, לא בספרותיך. אבל אולי ששאול המלך מת, שהוא היה מלך, אז דוד יתאבל, אבל מי אומר שעל כל אדם צריך להתאבל? כזאת מדרגה. אך לפי זה גם באבנר יש לומר, משום דנשיא היה, והכל קוראים אליו כדאמרינה במועד קטן, ויש לומר, ולא נחשבו אז למלך ונשיא, הואים וכבר ניתנה המלוכה לדוד, אז מזה אתה יכול להביא ראייה שמה, שהוא בחל אדם קשה, מי הוא במגילה אמרינן, עדיין שאול קיים, ולא יצא טבעך בעולם, זאת אומרת, ביחס לדוד, אם כן אבי שאול מלך, ואבנר נשיא, כל זמן שלא קיבלו ישראל לדוד למלך, ולזה לא ייתכן פירוש זה, דעה יקרא אמר דוד, באחוז אותו פלישתים בגת, והקעתי שאול ואבנר אבי קיימה, לכן צריך לומר, דכן לעולם היה דרכו בקודש, להוריד דמעות על אדם כשר, זאת אומרת, השפת אמת רוצה להוכיח מפה, שאי אפשר לומר את זה על מקרה ספציפי, אלא זה הייתה הנהגה של דוד. והוכחת הגמרא יש לפרש דהי לבחי, מה הטעם לבקש שכר על הדמעות שהיה בוקה לצורכי עצמו? לכך פירשו כי אם אדם מתאבל על מישהו שקרוב לו, איזה שכר מגיע לו על זה? אוי ואבוי, אדם לא מתאבל כשאחד מהוריו מסתלק רחמנא ליצלן. ההורים הם הביאו אותו לעולם הזה ולעולם הבא, ואת כל, כל מה שההורים משקיעים לילדים שלהם, איך אפשר לא לבכות ולא להתאבל על הדבר הזה? אז אם על זה דוד יתאבל, זה לא כלום. אלא מזה שאתה רואה שלקח פרשו שדמעות אלו על אדם כשר היה. מי הוא פשטה דקראי על דמעות היוצאים מן הלב בתורה ועבודה זו תפילה, כמאמר שפחי כמיים מבך נוכח פני השם. גם המהר"ל בצד שמאל במקור שבע, המהר"ל חידושי אגדות, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחם, דבר זה הוא לגודל העניין שנחשב מיתת והפסד האדם הכשר, שהדבר הזה ידוע לפני השם יתברך מיתתו, וכתיב, אנחנו אומרים את זה בעלל, יקר בעיני השם המוות על החסידיו, והרי לך, זה לא סתם שבן אדם מסתלק, הולכים למשרד הפנים, הולכים את התעודת זהות שלו וכו'. אדם מסתלק לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן נשמה לאדם, והוא לוקח אותה, כי המיטה של האדם, סליחה, כי המיטה של אדם קשר לפני השם יתברך, ומפני כך גם הדמעות הם גם כן לפני השם יתברך. עד שהוא סופרן ומניחן בבין בנזב אצלו. למה? מאחר שהמיטה כל כך מושגח מן השם יתברך, הנה הדמעות שהם על מיטתו הוא גם כן מושגח. זאת אומרת, יש פה מידה כנגד מידה. אדם חי בעולם הזה, קדוש ברוך הוא שומר עליו. כשהאדם הזה מסתלק, ולזה מישהו אכפת למישהו, מישהו מצטער בדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח את זה, כמו שהוא זוכר כל הזמן את האדם, הוא גם זוכר את הדמעות האלה. וממילא הדמעות הללו הן דמעות מיוחדות. יש לנו ריף על העין יעקב, במקור שמונה, הריף על העין יעקב זה רבי ישעיהו פינטו, זה לא הריף רבי יצחק אלפסי, אבי השושלת של רבני פינטו, רבנים מאוד מאוד חשובים, ועד היום יש עם זה המשכיות באשדוד ובעוד מקומות בארץ, אז רבי יושיהו פינטו, שהוא כתב פירוש הריף על העין יעקב, וזה להבדיל מהריף על השס, שזה רבי יצחק אלפסי, שוודאי קדם במאות שנים. אז כתוב הריף על עין יעקב כך, וקשה מספר זה למה ולמה מניחן בבית גנזב. למה הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות ושם אותם בבית גנזב? אמנם נראה לומר על פי מה שכתבו בתוספות, וכל מי שבוכה על אדם כשר, לא יבכה על בניו ובנותיו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יגלגל עליו שבניו ובנותיו יחיו. ולפי זה מי שיש בידו אבון הנזכר, די להנישו במיטת בניו. ואם הוא מוריד דמעות על אדם כשר, אותן דמעות עומדות תחת הדמעות שהיה ראוי להוריד על בניו ובנותיו. ולכן סופרן, הקדוש ברוך הוא סופר את זה כי זה מידה כנגד מידה, לידיים כנגד אותן דמעות שהיה לו להוריד על בניו, ויהיו אילו כנגד אילו, ומניחם בבית גנזב להחיות בהם מתים. שהקדוש ברוך הוא מחיה המתים בטל שנאמר, יחיו מתיך, נבלתי יקומו נקיצו ורננו שוכני אפר, כיתל אורות תליך, שזה הרבה פרקים באורות הקודש, כלומר הדמעות בשקר של המיטה וכו'. כלומר הדמעות שירדו מאורות שהן העיניים, ואותן הדמעות הן טל של עיניים, אורות וזה תליך להחיות מתים, ולכך מניחם בבית גנזב, להחיות בהם המתים, שנאמר נודי ספרת, מלשון לנוד לו, ראינו קודם ברשי, שהוא עניין בחייה, שימה דמעתי בנותיך, לא בספרתך, מלשון מספר, דכתיב שימה דמעתי, ומקום כמוס וגנוז. זאת אומרת, לפי מה שעריף מסביר פה, זה מידה כנגד מידה, אדם מוריד דמעות על אדם כשר, זה מתקן לו איזשהו עניין אחר. אז הקדוש ברוך הוא סופר את זה, עד כמה זה מתאים אחד לשני. האם באמת הוא אבל, זה כואב לו, זה חשוב לו, זה יקר לו, איך אנחנו עושים? והדמעות האלה הקדוש ברוך הוא סופר, כי עם הדמעות האלה הקדוש ברוך הוא יחיה את המתים. וזה מה שכתוב גם בעץ יוסף ב-9, הנה אין ספק עם מה שספרנו, להורות חביבותם לפניו, מונה אותם כל שעה ושעה, פרשת שבוע, ולשמות, ועל כן אינו מנקה זכותן, כי היא מניחם בבית גנזב לעולם הבא. אז יש לנו כאן כבר התחלה של כיוון, מה המשמעות של הבחייה הזאת, מה המשמעות של העניין הזה. זאת אומרת, אם עכשיו אנחנו קוראים את זה, זה אחרת לגמרי. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי, משום בר כפרה. שימו לב, יש פה שרשרת של אומרים, כל המוריד דמעות על אדם כשר. ותכף נראה ברב דסלר וברב קוק, את התוכן הכללי של העניין, אבל כל המוריד דמעות על אדם כשר. זאת אומרת, יש אדם שאכפת לו. היה בעולם אדם שהשכים והעריב לבתי כנסיות, אדם שעשה טוב לאנשים, האדם הזה הסתלק, זה אכפת לך בכלל, זה מעניין אותך, או שאתה ממשיך לחיות, אתה חי את החיים שלך, אתה יש לך את זה, יש לך את זה, יש לך את זה, לא מעניין אותך כלום. אז אם אתה מוריד דמעות, אתה מגלה שאכפתיות, כי הדמעות באות מהלב, זאת אומרת, כואב לך הלב על הדבר הזה. אתה אדם שחי בעולם לא כמו בהמה, לא כמצוות אנשים מלומדה. לא, עכשיו יש לי ארוחת צהריים, מה, אני אוותר על זה, אני אעשה את זה, אני אקח את זה, אני אלך פה ושם וכו' וכו' וכו'. משה שפירא, אפרופו שאנחנו עוסקים בו, היה מתענה על תלמידים שלו. מתענה, אני חוזר על זה פעם שנייה ופעם שלישית, מתענה על תלמידים שלו שיש להם צרות. היה מתענה על זה, כדי שזה יעמוד לתלמידים שלו וכו' וכו'. וסיפר יהודי שהוא פעם בא להגיד לו איזה בעיה על פלוני אלמוני, הוא אומר לו, אני כבר כמה וכמה ימים מתענה על הדבר הזה. כאילו, מה אתה מספר לי? אני לא יודע. זה גדלות של אנשים, זה אכפתיות. אז חכמים מצווים עלינו, אומרים לנו, פונים עלינו, תשמעו. אז עכשיו, אני לא מעט פה לאוכל למייסן, אני לא אומר שכל אחד עכשיו יפתח את מדורי מודעות האבל בעיתון, ויתחיל לבדוק מי היה אדם קשה, ויתחיל פה זה, אבל... אני מחווה לומר שלצערנו יש לנו דברים שקרובים עלינו. כל המוריד דמעות על אדם כשר, זאת אומרת, אז אכפת לך, הלב שלך אומר איזשהו עניין ואכפת לך, אז הקדוש ברוך הוא, אתה יודע איך הקדוש ברוך הוא מעריך את זה? הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות האלה. זה נראה לך, תכף נראה ברב קוק בעין היח, הוא למד פשט מה זה סופרן ומניח אותם, יש פה פרטים שהופכים להיות כלל וכולי. אבל זה מציאות של עולם שאכפת למישהו מהשני. אנחנו חיים היום בעולם, באמת, אתה נוסע בכביש 6, פתאום מישהו עוצר בצד, אתה עוצר לו? אתה לא יודע אם הוא ערבי, אם הוא יהודי, אם הוא רוצה לגנוב אותך, אם הוא רוצה, כאילו, אנחנו חיים בעולם מטורף, אבל הגמרא מדברת על עולם מתוקן. בעולם מתוקן, כשמישהו מת, זה צריך להפריע למישהו, מישהו צריך לבכות על הדבר הזה. צריך להיות אכפת לו העניין הזה. גם הרב דסלר, שהיה קרוב משפחה של רבי משה שפירא, וגם היה רבו המובהק, סיפור אחד שהוא היה מספר הרבה מאוד פעמים, שיש בו מוסר השכל, כולכם עוד לא, רק השם הוא כן כבר, אבל אתם עוד לא, עוד לא בדייטים, אבל מה יעשה, הזוגיות שבין הרב דסלר לאשתו הייתה מיוחדת במינה. אשתו של הרב דסלר הייתה מבוגרת ממנו בשמונה שנים, והיא הייתה ממשפחה של גדולים, וכשהם התחתנו, הרב דסלר סבר שצריך לעשות קידוש על גביע בגודל של 150 סמ"ק, כוס מלא, כמו שעושים, נוהגים וכו' וכו'. היא קיבלה מתנה מאחד מהקרובים שלה, זה משפחה של החפץ חיים, או אחד מזה, גביע קטן. והרב דסלר, אחרי השזה, התחיל לעשות קידוש על הגביע הגדול. אשתו מאוד נפגעה מזה. מאוד נפגעה. למה הוא לא עושה קידוש על הגביע הקטן, שממשפחתה שלה, הסבא מכלם או מישהו כזה, כאילו נתנו לה גביע כזה מתנה לקידוש, למה הוא לא עושה? הרב דסלר עשה חשבון שלצער את אשתו זה לא שווה בשביל הידור בהלכה. הוא לקח את הגביע הגדול שהיה לו, עטף אותו באיזשהו בגד, שם אותו בארון למעלה. לא הוציא אותו כל ימי חייה של אשתו. כשהוא ישב שבעה על אשתו, שלמרות שהייתה מבוגרת ממנו, נפטרה לפניו, כשישב שילי על אשתו, בשבת, בערב שבת, הוא אומר לרמוישה שפירה, זיכרונו לברכה כבר, הוא אומר לו, לך לארון למעלה שם, תביא לי את הגביע. אני רוצה לעשות עליו קידוש. זאת אומרת, כל זמן שאשתו הייתה בחיים, הוא לא חשב שהוא צריך לצער אותה בזה שהוא לא יעשה קידוש על הגביע הזה, למרות שהוא יותר קטן, והוא חשב בהנחה שזה היה פרק. אבל ברגע שאשתו נפטרה, אז כבר אין מה לצער אותה, אז הוא חשב שהוא צריך, הוא צריך לעשות את מה שהוא סובר בהנחה. אז הוא ביקש מרמוי שפירה שיביא לו את הגביע מהארון, ועליו הוא עשה קידוש עד סופי. אז הרב דסלר כותב, כותב על הגמרה הזאת, במכתב מאליהו, ציינתי כאן איפה זה, הרב דסלר נפטר בגיל מאוד צעיר, ומה הוא השאיר לנו? מה היינו עושים בלי הרב דסלר? ועוד נאמר בגמרה שם, הבוכה על אדם כשר מוכלים לו כל אבונותיו בשביל כבוד שעשה לו. מחילת כל האבונות מהותה היא שמסתלק טמטום הלב שנגרם על ידי החטאים, וצריך ביאור כיצד מזכך אדם את ליבו על ידי בחייה זו. מה זאת אומרת מוכלים לאדם על כל אבונותיו אם הוא בוכה על אדם כשר? זה ראינו, זה ראינו ב... זה ראינו בגמרא במועד קטן, זה לא מופיע אצלנו. הבאתי במקור מספר 4 את הגמרא במועד קטן. אצלנו כתוב שהקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות ושם אותם בבית גנזיו, במועד קטן כתוב מוכלים לה על כל אבונותם בשביל כבוד שעשה לו. הרב דסלר במאמרי חז"ל מדייק בכל פרט ובכל עניין, וצריך ביור כיצד מזכך אדם את ליבו על ידי בחייה זו. פירוש הדבר הוא, הבחייה על אדם כשר מהותה היא שבוכה, שימו לב, על האמיתות והכשרות שנעדרו מן העולם. והרי רק מי שמרגיש ערך כשרות הלב, בוכה על הסתלקות הכשרות והאמיתיות. הגברת הרגשה זו עד כדי בחייה היא גופו, הוא גופו התיקון. כי ההכרה הפנימית בגודל ערך האמיתיות והכשרות מערערת ומחלישה את טמטום הלב. זהו פירוש הגמרא בשביל כבוד שעשה לו, שיודע להעריך את גודל אבדת אדם כשר. אנחנו חיים הרי בעולם מטורף. תסתכלו, תיקחו את לקט החדשות שרשמע בארץ בשבוע האחרון. אנחנו מאבדים כבר את כל רגש האמת, את כל הפרופורציה, את כל ההבנה מה חשוב בחיים ומה לא חשוב בחיים. כי אנחנו נמצאים בתוך איזשהו בלבול נוראי ששוטף אותנו כל הזמן וכל הזמן וכל הזמן. פתאום מת אדם קשה ואדם בוכה על זה, הוא לרגע מקבל פרופורציה אמיתית בחיים. הוא בונה לעצמו סולם ערכים נכון, מה באמת חשוב ומה לא חשוב. כי אחרת מה אנחנו עושים, במה אנחנו עסוקים כל היום? אנחנו כאילו מאבדים, הזרמים ששוטפים אותנו בחיים, מצד ימין, מצד שמאל, מלמטה, מלמטה, אתה בעצמך כבר לא יודע מה בדיוק קורה. אז כשאדם מוריד דמעות על אדם קשה, הוא קיבל פרופורציה אמיתית לחיים. ועוד איננו לומדים שם בגמרה, זה הגמרה אצלנו, כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. במקום אחר אמרו חז"ל על בית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, זה מה שראינו במערשה, אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אל האוצר של יראת שמיים בלבד. הרי כיוון שבית גנזיו הוא גם מקומם של דמעות על אדם כשר, בהכרח שהבחייה על אדם כשר ויראת שמיים זהותן. ואתה משום שרק ירא שמיים באמת בפנימיות, יכול להעריך נכונה כשרות הלב, כי פנימיות נערכת רק על ידי פנימיות. זאת אומרת, כשאתה שומע שאדם כזה יסתלק מן העולם, השאלה אם יש לך עולם פנימי, אתה מבין מה חסר פה. זאת אומרת, אתה מבין מה יש פה, לכן המוריד דמעות על אדם כשר, יש לו יראת שמיים פנימית אמיתית, זהו הנכס היקר ביותר אצל הקדוש ברוך הוא, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שהיא נרכשת על ידי בחירת האדם בלבד. לכן הקדוש ברוך הוא סופרן, כי דבר שהוא יקר וחשוב, סופרים אותו ומניחם בבית גנזיו. זאת אומרת, אם אני צריך לסכם את הקטע הזה ברב דסלר, הרב דסלר אומר שאדם שמוריד דמעות על אדם כשר, הוא מגלה שסולם הערכים שלו בנוי נכון, שהוא חושב נכון, שהוא מתפקד נכון, שהוא חי נכון, כי חשבה לו על האדם הכשר הזה שיסתלק. זה אומר משהו. מובא בגמרא שם מפני מהמתים בניו ונותיו של אדם כשנתאים מפני שלא בכלל להתאבל על אדם כשר. הגדר הוא בזה, אחד מבני חבורה שצריך למות, אי אפשר שימות אם לא שהצער שהצטערו בני החבורה על ידי מיטתו, נפסק להם משמיים כעונש על חטאים. כך ביאר הגאון רבי ישראל מסלנט את הכתוב, משפטי השם אמת צדקו יחדיו, שלא כמשפט בשר ודם משפטו של הקדוש ברוך הוא. מה זאת אומרת? דברים ידועים ומפורסמים. במשפט בשר ודם הורגים את מי שמחויב מיטה, עודנים את הרשע למעשה. זה מה שעושים במשפט בשר ודם. מי ששואל את עצמו, האם יש לו איזה סבתא רבא שמתאבלת מאוד מאוד, מה זה נוגע לעניין? הוא עשה עבירה, צריך לדון אותו. הם מתחשבים כלל עם צערם של אשתו ובנה וסביבתו, שהם אינם משמים כלל. משפטי השם מלבד שהם אמת מצד עצמם, הרי גם צדקו יחדיו, שכל המשפטים על כל בני האדם יחדיו הם צודקים. כי כל מי שמצטער על ידי המשפט שנגזר על קרובו, מגיע גם לא צער זה על פי דין. כעונש שנפסק לו משמיים על חטאיו. זאת אומרת, זה לא רק זה שקיבל את העונש, זה כל המעגלים צדקו יחדיו. הכל הכל הולך כי מגיע להם העניין הזה. אז ממילא אני מדלג לסוף, כי אנחנו צריכים לגמור תכף, אב כזה, לכן לוקחים את בניו ממנו, זאת אומרת, יש פה עניין של סולם ערכים שהרב דסלר מדבר עליו. הרב בעין היה, יש פה הרבה הרבה עוד מה להעריך בזה, אתם, מקווה שאתם מרגישים שאנחנו נוגעים פה בממש דברים שהם בכבשונו של עולם, זאת אומרת, לא מדובר פה על אחד שמת או משהו, מה הם החיים האמיתיים, אדם כשר, זה חיים אמיתיים, הרבה פעמים אדם יכול לחיות 70, 80 ו-90 שנה, הוא לא חי חיים אמיתיים בכלל. המציאות של החיים גלגלה אותו לכל מיני דברים, שהוא לא יכול לעצור בעצמו את כל העניין. יש פה מה זה מושג של אדם כשר, ומה זה הדמעה, המבוכה, הבכי, חוסר היכולת. אמר רבי יהושע בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, יש פה איזה תיקון, הרבה פעמים זה תדעו, אני מניח שאולי דיברנו על זה פעם, יש הבדלים בגרסאות בין הגמרא שהייתה לפני האם יעקב, התלמוד הבבלי יש לו המון כתבי יד, לירושלמי יש כתב יד אחד, כתב יד ליידן, כי לא למדו את הירושלמי, ממילא לא עסקו בכתבי יד שלו, אבל הבבלי עסקו הרבה מאוד, יש הרבה כתבי יד של הבבלי, הכתב יד הכי מוסמך זה כתב יד שנקרא כתב יד מינכן, לצורך העניין, והוא מצולם, אפשר לקנות אותו היום, זה לא היום גם במרשתת יש לנו את כל האתרים ושינויים ודברים וכולי.
וילנה?
מה?
זה לא וילנה?
זה?
לא וילנה?
לא, לא, יש תיקונים. יש תיקונים, הרוב זה וילנה, אבל יש תיקונים. אתה רואה לפעמים בגמרא, סוגריים, מרובעים, עגולים, למחוק את זה, לעשות את זה.
למה לא מדפיסים הכל מינכן וזהו?
כי במשך הדורות, זה החזני שלו הרשה, כי במשך הדורות ראשונים ואחרונים עסקו בגמרא כפי שהיא, ואנחנו ממשיכי דרכם. זוכים להיות ממשיכי דרכם. אז פה יש תיקון של הרב קוק לדבר הזה, הקיף מילה בזו, כנגרף, יש להוסיף, בקיצור זה רק שנבין מה זה. אני מדלג על הציטוט של הגמרא. ההרגשה מרעישה את הנפש בעת שנפגשים בהיעדרו של אדם כשר, אף על פי שהרושם הוא רושם אחד כללי, מה שעבד אדם כשר מן הארץ, אבל ההרגש הזה, המסבב את הכאב הנפשי, הוא מחובר מהרבה רשמי הרגשות על דבר ההוקרה של החיים הכשרים. שהם עושים בכל מהלך החיים את הערך של ההוקרה בימי החיים, וממילא הערך של הצער והיגון בעת המיטה. זאת אומרת, יש את הצער שמצטערים הילדים, יש את הצער של האישה, יש צער של הורים, יש צער של בית הכנסת, יש צער של הקהילה, יש צער של החברים, יש צער, יש מעגלים מעגלים של פרטים פרטים וכו'. אז ממילא, והרגש הכללי הזה שנראה כמו עניין אחד, זה החשבון הממועט הוא רק לגבי אין האדם, הרואה רק לפנים ומרגיש את הדברים רק בצורתם הבולטת. אבל העין של מעלה כלפי הקדוש ברוך הוא הרואה כל הסתרים, הסופר כל המצדים ובוחן את כל ההשתונות, אצלו גלוי המספר הפרטי שאיניהם מורכב הוא הכאב הזה, הבא מתוך רגש הנפש של ההוקרה של החיים הכשרים שהם אינם עושים את האדם לאדם כשר, על כן הקדוש ברוך הוא סופרן. הקדוש ברוך הוא סופר את כל המעגלים שהאדם הזה היה בהם, יש לו מעגל קרוב ומעגל רחוק ועוד מעגל ועוד מעגל ועוד מעגל, והם כולם חסרים, כי האדם הכשר הזה הסתלק. ואף על פי שלגבי האדם שהוא מתחלט ברגשותיו וכל דבר אינו פועל עליו בהתגלות נפשו אלא לשעתו, הלא רושם הצער לא מוכרח לעבור. מכל מקום, מאחר שעצם הכוח סיגב את ההתעוררות הזמנית לשעתה, זאת אומרת, בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, חזקה על המת שמשתכח מן הלב וכו' וכו'. יש לי הרבה מה לומר בדבר הזה, זה לגמרי דבר לא פשוט, שחזל אומרים שמת אחרי 12 חודש משתכח מן הלב, איך להבין את זה, מה לעשות עם זה, לא הנושא שלנו כרגע, אבל אם אדם הוריד דמעות, זאת אומרת, הוא עשה מעשה, הקדוש ברוך הוא הכניס את זה למבחנה, והוא שומר את זה בבית גנזיו, עד כדי הורדת דמעות, הוא לא דבר עובר, חיסרון שבא רק בעקב הרשע הזמנית בתוך מאומת המוות, אלא הוא דבר שהוא קבוע ברוחו של האדם המקושר. אם הורדת הדמעות על מישהו, זאת אומרת שאתה מחובר אליו באמת. זה לא משהו שהוא סתמי. שהדבר צפוי בכל בירוע, אין הדבר נחשב רק לדבר עובר, שאחרי אשר הזמן מתחלף נמחק רישומו, אלא לדבר קיים, שאינו משנה את אופיו, ואינו מחליף את צורתו בחליפות הזמן, שהכל נראה כתפוסה אחת, אלא הקדוש ברוך הוא סופרן, וכל קו וקו, וכל קו וקו היותר קטן שבחיי היהדות הטהורה, שגרם להוקרת הכשרות שבחיים, נחשב למציאות מחוסנת בפני עצמו, וגם אין הדבר נחשב לדבר עובר, אף על פי שרגש ההתפעלות ורושם הכאב מוכרח הוא לעבור, וצריך הוא לעבור, אבל מאחר שהרגש הזה שסוער כעת, הוא בא מכוח המתמיד והקבוע של ההוקרה של דרכי החיים הקשרים, על כן הקדוש ברוך הוא מניחן בבית גנזיו למשמרת עולמים. אף לבפל, איזה פירוש אדיר של הרב קוק. מה הפשט שהקדוש ברוך הוא מניח את זה בבית גנזיו? דבר שהוא גנוז, זאת אומרת שהוא לא נעלם. אדם הרגיש שמישהו קרוב נעלם ממנו. אדם קשר, הוא בוכה עליו. אבל הבכי הוא ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, זהו. מה קורה אחרי 5 שנים? הקדוש ברוך הוא שומר לך את הדמעות. זה מראה שהקשר שלך עם האדם הזה היה קשר אמיתי ונכון. אז הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות האלה, והוא שם אותם בבית גנזיו, בכספת הכי גדולה שלו, ששם יש רק את יראת שמיים. זאת אומרת, כאילו אנחנו צריכים להגיד על הרב קוק מה שאנחנו צריכים להגיד, אבל אני מתכוון לומר שיש כאן איזה העמקה, זאת אומרת, הרב נסלר מעמיק בכיוון אחד, הרב קוק מעמיק פה בכיוון אחר, זאת אומרת שיש כאן, הוא בא מכוח המתמיד והקבוע, על כן הקדוש ברוך הוא שנאמר נודי ספרת, אתה יודע כל תעלומות, ספרת היסוד הנפשי שגרם את הצער מהיעדר הדבר הסגולי, כאוצר של החיים הקשרים שבאדם הקשר שהיה חיימנו עלי אדמות. האדם הזה מסתלה כבר. האם, איך אני אביא לידי ביטוי את הקשר שלי? כבר חלפו 40 שנה מאז שהוא מסתלק מן העולם. הקדוש ברוך הוא מחזיק את הדמעות האלה. זה בבית גנזיו, הוא שומר עליהם. הוא מאפסן אותם. וזה מראה איזה קשר היה לך עם האדם הזה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאתה עכשיו תפסיק את החיים שלך. כי הוא לא ירוויח כלום מזה שהאדם הזה מת ועכשיו עוד אדם ימות. כי כל חייו הוא יהיה בצער על העניין הזה. אבל זה דמעות שספורות ועומדות. אני חושב שזה אף לרפא להסבר הזה. זאת אומרת, כאילו איזה העמקה בתוך כל העניין. עכשיו תראו עוד נקודה. שימה דימתי הפרטית בנודיך, לא בנודי הגשמי, כשהוא עושה מהדמעות הנפזרות והמפורדות נוד אחד של דימה. זאת אומרת, אתה לוקח כוס ואתה מוזג עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, מה קורה בסוף? זה הכל... זה הכל דבר אחד, כאילו יש לך פה חצי כוס, רבע כוס, כוס מלאה וכו' וכו'. אלא בנודיך, שגם הדבר המכונס בחטיבה אחת, אינו גורם להיעלם של הערך המיוחד שיש לכל דמעה ודמעה, ומזה גם לכל רגש היותר דק שהוא גרם לדמעה. על כן, שלא רק את הדמעות כפי מספרן יש לכל אחד מהם ערכה המיוחד, אלא כל דמעה ודמעה יש לה ערך מספרי מרובה, זה טור חשבוני עולה. זה עולה בתור חשבוני, דימה אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש וכו', לפי ערכן של ההרגשות הקדושות והדינות שגרמו את הדימה. והספירה הזו היא ספירתו של הקדוש ברוך הוא. כי מה היה קשה לרב קוק? סליחה, דניאל תכף נשמע אותם. הקדוש ברוך הוא סופרן. מה הקדוש ברוך הוא צריך לספור אותם? איך אפשר לספור דמעות? הרי מים, דמעה זה מים. המהר"ל מדבר בכמה מקומות שמים זה אחת המילים הבודדות בעברית שאין הבדל בין יחיד לרבים. ספר, ספרים, שולחן, שולחנות, דף, דפים, זה אסור להזכיר בכלל, אבל מכשיר הקלטה וכו' וכו'. איך אומרים מים בלשון יחיד? ואיך אומרים בלשון רבים? מים. הכל מים. אז הקדוש ברוך הוא סופר את הדמעות האלה. הוא סופר אותם. כי לפי הספירה הזאת, כמה דמעות שהורדת על אדם קשה, זה מראה מהקשר שלך אליו, והוא שומר את זה, וזה נשאר לכל הזמן. וממילא, ומזה גם לכל הרגש היותר דק, על כן שלא רק את הדמעות כפי מספרן, יש לכל אחת ערכה מיוחד, אלא כל דמעה ודמעה יש לה ערך מספרים מרובה, לפי ערכן של ההרגשות הקדושות העדינות שגרמו את הדמעה. והספירה הזאת היא ספירתו של הקדוש ברוך הוא. הלא בספרתך או מתוך, דרך אגב, הרב קוק בזה מאוד 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 הולך בשיטתו של המהר"ל. בעין היה, מקווה שלומדים, שכל מילה אין, הוא לא מסביר את האגדות על פי רעיונות. זאת אומרת, לא מדובר פה על רעיון, אלא לוקח כל מילה, וגם המהר"ל הולך בדרך הזאת, הרב קוק בעקבותיו, וכל מילה הוא מפרש אותה, הוא מסביר אותה, הוא מעמיק בה, כאילו חז"ל לא כתבו דברים סתם. יש כאלה שהם לומדים אגדות, בסדר, יש פה איזה רעיון כזה וכזה. אבל זה לא שיטתו של הרב. ומתוך שהספירה העליונה הזאת מתקשרת היא עם הכוח הקבוע של הוקלת החיים הקשרים שבנפש הישרה, כי זה על אדם קשר, היודעת להעריך יפה ערכם של חיי אדם קשר, ממילא אין העניין נחשב לחיזיון עובר הבא מתוך התפעלות רגעית ושעתית, אלא דבר הקיים ושמור לעד בבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, חי העולמים לנצח של תבונתו עם מספר, הלא בספרתך. זאת אומרת, זה עומד ונמצא אצל ריבונו של עולם. נסכם, וואו, אנחנו כבר חורגים מהזמן, אבל ההגדה שאני חושב יש בה עומק לפנים עומק, ולא בטוח שנגענו בהכל, אבל בהחלט נגענו בהרבה. ראינו רק את המימרה הראשונה, ופתאום זה היה נראה, בהתחלה זה נראה כאילו, בסדר, פלוני מת, צריך לבכות וכו'. פתאום אנחנו מבינים על מה זה מדבר בכלל, על ערך של חיים, על ערך של דמעה. לך תספר את זה לאנשים היום, מה נפקא מיני, כמה אני בוחר, תעשה מה שאתה רוצה, אל תבכה, כן תבכה, תעשה כך. פתאום כל דבר מקבל משמעות, טיפה של דמעה, הקדוש ברוך הוא מכניס את זה לבית גנזיו, יש לנו הבנה בזה בכלל, מה זה אומר, איך זה אומר וכו' וכו'. אני אומר שמתוך זה רואים מה הפשט להתאבל על אדם, ראינו גם את ההגדרה של הרב, מה זה אדם קשה, ואני אומר שוב, יש עוד הגדרות, בפתק שיש אצלי, לא הספקתי לבדוק את הכל, יש נציב על זה, יש נפש החיים על זה, יש כמה וכמה דברים ש... בעזרת השם שמתוך שמחה נשנה את הסוגיה הזאת, לא חלילה מתוך עצב, אבל בהחלט יש מה להעריך ומה למצוא, ואם נספיק, אז אולי נצא שבת הבאה נדבר על ההמשך. זאת אומרת, כל המתעצל בהספדו, מה זה להתעצל בהספד? מה המשמעות של זה קצת? מה המשמעות של הספד? מה המשמעות להתעצל? ולמדתי שנעשה את כל זה מתוך שמחה. תודה רבה ושבוע טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.